אני ככה, תמיד לפני שאני או מעבירה סדנה, או מתחילה סשן עם לקוח, הרצאה, יש לי איזה ריטואל כזה שאני עושה. אמא שלי תמיד לימדה אותנו בבית, שלפני שאת חושבת על מה את הולכת לקבל, תחשבי מה את הולכת לתת. וזה משהו שתמיד ככה הולך איתי, אז אני פשוט עוצמת את העיניים, מדיטציה קצרצרה, בואי ננשום ביחד. ונבקש שהכוונה שלנו תהיה כאן, כי אנשים הולכים להקשיב לזה. הרבה פעמים האגו שלנו ככה משתולל, אז זה באמת הזדמנות שנייה להתרכז בכוונה שלנו, בלמה אנחנו עושות את זה, וברצון שלנו באמת להשפיע ולתת. בואי שנייה ננשום פה, נתחבר פנימה לרצון האמיתי שלך ושלי. ובאמת הבקשה היא שנהיה כלי שנוכל להעביר את המסר שלנו בצורה הכי נקייה, הכי מדויקת, ולהשפיע לטובה על כמה שיותר אנשים, נשים. עוד רגע אחד. ולאט נחזור לכאן ועכשיו, נפקח את העיניים.
שלום, ענבר אלכסנדרין.
אהלן, איך היה לך?
היה לי מדהים, אני מודה שלבד מאוד קשה לי לעשות רגע את הנשימות ואת המדיטציה ואת ההתכווננות הזאת, אבל תמיד שעושים לי דמיון מודרך או איזושהי מדיטציה מודרכת, אני מה זה מתמסרת, אני מה זה נהנית מזה, אז תודה, תודה על זה.
בכיף.
שלום שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לג'וסי טוק, הפודקאסט שמביא את הסיפורים העסיסיים מאחורי פרסונות שהם או הן מותגים אנושיים, כדי שנוכל ללמוד, להתמלא בהשראה ואולי גם ליישם כמה מהטיפים שלהם בחיים שלנו. אני ראי סגב, ואיזה כיף שאתן פה. היום אני עם ענבר אלכסנדרין בכפר ידידיה, נכון?
נכון, עמק
חפר.
לגמרי.
בחיים לא הייתי פה. את מנטורית, מומחית לתזונה טבעית וניקוי רעלים, שפית טבעונית ורואו פוד, מדריכת יוגה, אבל מעבר להכל, את יזמת סדרתית, עם תוכנית ליווי שנקראת מאווי, ולא מעט פרויקטים מעניינים שסיפרת לי עליהם, והכל איכשהו קשור להתמודדות עם הכאב האישי שלך.
לגמרי.
נכון?
כן.
דייקתי בהצגה?
כן, דייקת, כן.
הקשר שלך לגוף ולאוכל ולתנועה התחיל מגיל מאוד מאוד צעיר, ממש מגיל אפס.
כן, כבר בגיל ינקות הייתי רגישה ללקטוז וכל מוצרי החלב, חיינו במושב, ואני זוכרת שבגיל 12, ברור כמו אצל כולם, שניצל ואורז, זה היה אחד הדברים שמוגשים לארוחת הצהריים, ואני זוכרת שבגיל 12 חזרתי הביתה ואמרתי לאמא שלי, אני לא אוכלת את זה. היו לנו חזירים שמתרוצצים בחצר והמון חיות, הוריי היו חקלאים, ופשוט מאותו הרגע החלטתי שהבנתי שהשניצל היה מונח על הצלחת, שזו החיה שרצה בחוץ. פשוט הבנה כזאת, והחלטתי שאני לא אוכלת את זה יותר. כמובן שהיה סוג של קרייסס, כי אנחנו מדברות לפני יותר מעשור, המון 28 שנה בעצם, והוריי באמת לא ידעו מה לעשות, ולא היו אפשרויות כמו שיש היום, והמון תחליפים, קראו לי איפית משוגעת בבית הספר, ואני ידעתי, הייתה לי תחושה כזאת שהעולם יבין שמתישהו זה הדבר. עכשיו חשוב לי לומר, אני לא מהטבעוניות הפנאטיות, גם בליווי התזונתי זה לא מעניין אותי אם את אוכלת בשר או אוכלת גבינות, לא מעניין אותי ההגדרות שאנחנו עוד מעט נדבר עליהן.
כן.
פשוט אני הבנתי שעבורי זה לא טוב, אחרי המון שנים באיזה ברביקיו משפחתי, אמרתי יאללה אני מנסה. ואז הייתי מרותקת למיטה למשך כ-10 ימים.
וואו.
הגוף פשוט לא הצליח להקל את זה. זהו, וזה הסיפור. היום הבן שלי, אני נותנת לו לבחור הכל. הוא קטן, שיקו בן 2.5, זה מעניין לראות, כי אני רואה שהנטייה שלו היא לבחור את הדברים הטבעיים, ובשר הוא פחות אוהב, אבל אין לי בעיה שיוכל ויתאם.
מעניין.
וזו בעצם הגישה.
אז זה ממש כאילו קשור לסביבה של איפה שהוא גדל, שהוא פשוט נתרגל לזה, למרות שאת גדלת בסביבה אחרת, אבל מעניין.
נכון.
מעניין.
אז זה ככה, אבל היכרות קטנה עם איך הסיפור תזונה שלי התחיל לרקום אור וגידים.
אנחנו הולכות לדבר פה על אוכל, וקצת אולי על יוגה, וגם על כוונה, נכון? התחלנו מתרגיל, התחלנו לפני הקלטה עם תרגיל כזה של כוונה להקלטה של הפרק הזה, ואני חייבת להגיד שזה עשה לי ממש טוב. אולי אני צריכה להתחיל לעשות את זה קבוע.
בפעם הקודמת שנפגשנו, שאלתי אותך איך את מרגישה, דיברת איתי על גלוטן. את זוכרת את זה?
נכון. הפסקתי קצת עם הגלוטן, ממש, טוב, אנחנו נדבר על כל הדברים, על הרגע, אנחנו קופצות. אוכל זה נושא מאוד מאוד טעון.
לגמרי.
בואי נדבר על זה רגע.
קודם כל, אוכל זה החיים, זה בריאה, זה שפע, זה שמחה, זה כיף, זה יפה בעיניים. עד היום, גם אם יש דברים שאני נמנעת מלאכול אותם, יותר כי אני פחות אוהבת אותם והם פחות מרגישים לי טוב אחרי שאני אוכלת אותם, אני נורא אוהבת להסתכל על כל הצבעים, ומבחינתי מטבח פתוח במסעדה זה הדבר הכי יפה שיכול להיות. אז כן, זה טעון, אני חושבת שזה טעון גם בגלל איך שגדלנו, גם בגלל שאם נסתכל על הילדות שלנו, בכלל על כל מרוץ החיים, אף פעם לא באמת לימדו אותנו מה החשיבות של אוכל.
נכון.
מה זה אוכל? למה הוא חשוב לנו? מה המשמעות שלו? היום אפילו בבית ספר לרפואה, לא מלמדים הרבה תזונה. יש איזה פרק קטן, ושאנשים חולים, לא עלינו בסרטן, או בכל מיני מחלות כרוניות, שכן צריך התייחסות לגבי התזונה, כי התזונה היא זו שמזינה אותנו, כמו יתר הדברים. אז לא נותנים המלצות מיוחדות, תמשיכי לאכול כרגיל. אז יש פה הרבה ככה דברים שאנחנו כבני אדם נדרשנו לברר אותם מול עצמנו. ולצד כל זה יש את אידיאל היופי שכל הזמן ככה רץ לידינו, אז איך אני באמת יכולה לעשות מחקר? איזה אוכל נכון לי, איזה אוכל טוב לי.
כן, יש את תרבות השפע והפרסום שמוכרים לנו גם את הנאות החיים, נכון? את
מילקי, מלא קצפת ומגנום.
זה הכי פשוט שלו, אבל כאילו מסעדות גורמה ותוכניות בישול. זה שפע, זה בעצם תרבות השפע, אנחנו יכולות ליהנות מכל הדברים, אנחנו מכורים לסרטוני בישול, באינסטגרם, בטיק טוק, נכון. אנחנו חיים את זה.
שאין רע בזה, זה דווקא, זה מדליק.
זה מדליק, אבל בגלל שמוכרים לנו את זה כאיזשהו אידיאל, שוב, זה כמו אידיאל היופי. צד אחד את צריכה להיראות בצורה מסוימת לפי אידיאל היופי, בצד שני, את גם רוצה ליהנות מהנאות החיים לפי אידיאל, את יודעת, החיים הטובים. אז איפה אנחנו באמת נמצאות ומשתיקות את כל הרעשים מסביב ומקשיבות לגוף שלנו. ואני חייבת רגע לעצור ולספר את הסיפור האישי שלי עם אוכל. אני הייתי ילדה מאוד גבוהה, גדולה, גם כאילו גדלתי עם הורים שהם תפסו את עצמם כגדולים. גדולים, אמא שלי אמרה, אנחנו נשים גדולות, כאילו, אני היום מסתכלת על תמונות שלה מצעירותה, היא ממש לא גדולה, יכול להיות שהיא הייתה גבוהה, אבל כאילו חתיכה, וזה בדיוק העניין הזה, שאנחנו מסתכלות על תמונות מפעם, וכזה אומרות, יו, איזה פצצה הייתי, למה כל כך לא אהבתי את עצמי. אבל כן, גדלתי בתחושה שאנחנו נשים גדולות, ואנחנו צריכות לשמור על המשקל שלנו, ופשוט מגיל 10 התחלתי לעשות דיאטות. דיאטה ועוד דיאטה ועוד דיאטה, ושום דבר לא הצליח, אז ניסיתי עוד אחת ועוד אחת, וערבות, ודיאטת פירות, ודיאטת כרוב, באמת, כאילו, כל התורים של אודטה, זוכרת? כן. את התורים האלה, דיאטות של אודטה, ניסינו בבית. לפני הצבא עשיתי דיאטת קסח. עכשיו, בואי, אני מדלגת על כל השנים של גיל הנעורים, שגם רקדתי, ותמיד נראיתי יותר גדולה מכל הבנות האחרות, והשוואתיות הזאת מול המראה בסטודיו, זה כאילו, זה הכי...
המראות האלה בחוג בלט.
בחוג בלט, וכולם בטייצים, ואת משווה את היריחיים שלך ליריחיים של הילדה של הידך, ובדרך כלל זה פשוט הייתי עצומה לידן. והייתי מאוד אתלטית, כן? פשוט מבנה גוף אחר. אף אחד לא אמר לי, זה בסדר, זה מבנה הגוף שלך. אבל הייתי בטוחה שאם אני אוריד במשקל, אז הכל יהיה בסדר, הכל יסתדר וזה, וזה פיתח אצלי ממש אובססיה לקלוריות ולמשקל, וככה גדלתי. זאת הילדות שהייתה לי, זה כל מה שעניין אותי בנעורים. לא עניין אותי כלום, לא באמת שהייתי באובססיה לדבר הזה. לא יודעת אם זה נקרא הפרעת אכילה, או פשוט בעיית אכילה, אבל זה באמת משהו שניהל את כל הנעורים שלי, והיה סיוט, פשוט היה סיוט. וקצת לפני הצבא, החלטתי שאני עושה דיאטת קסח, התגייסתי לצבא במידה 42, שזה הכי, הכי רזה שהיה, והייתי, לקחתי מידה 42 ממדים, בסוף הטירונות כבר הייתי צריכה לקחת מידה 46, שתביני, ובצבא היה, הבנתי שזהו, שאני לא יכולה באמת לשמור על המשקל הנמוך, והבנתי גם דבר מאוד מאוד חשוב, שדיאטה זה לא הפתרון. דיאטה לפחות כמו שהדיאטות קסח האלה, האינסטנט האלה, הבנתי שזה לא בשבילי. לא
את
דעתי...
יודעת מה זה דיאטה?
אני, מה?
זה די, באנגלית, כן. דיאטה זה די, אם את מפרקת את, את המילה.
כן.
מוות.
נכון, לא חשבתי על זה.
אנחנו נדבר על זה בהמשך.
אוקיי, ואז בעצם בצבא עשיתי מהלך שהוא, אני חושבת הוא אמיץ מאוד, בלי הדרכה או משהו, לא ידעתי מה אני עושה, אבל הבנתי שאני חייבת לעשות איזה משהו, ולהחזיר לעצמי את האינסטינקטים של הרעה והסובה. ופשוט פרקתי כל העול, אכלתי מה שאני רוצה, אבל ניסיתי כאילו גם לא להרגיש רגשות אשמה, כאילו במודעות, וגם להפסיק שאני שבעה, לא להמיס על עצמי mm-hmm. יותר מדי, לנסות להקשיב לבטן, פעם ראשונה בחיים. ואז גיליתי שאני לא אוהבת כל כך שוקולד, וגיליתי ש... את יודעת, שפתאום מספיק לי פחות אוכל, ולאט לאט כאילו ניתקתי את האובססיה הזאת לקלוריות, למה אני אוכלת, כאילו זה כן, זה לא, כאילו ממש הצלחתי לאזן, נפטרתי מהקרייבים, אין לי יותר בולמוסים, את יודעת, של כזה, וואו, החוסר כזה שאסור, כי היה אסור לי לאכול מלא שנים פחמימות, אז עכשיו אני מפצה על זה.
אפשר לאכול?
בטח, תוכלי, בינתיים אני חופרת לך, אז את יכולה לאכול.
אני נהנית להקשיב לך במעצות.
לא, כי באמת, את יודעת, זה משהו שהתעסקתי בו המון שנים, דווקא מהמקום הזה של שינוי אידיאל היופי, אבל נמנעתי מלדבר על אוכל. זאת אומרת, כן, דיברתי פה ושם, אבל לא לקחתי את זה למקום מקצועי, או למרות שאמרו לי, לכי תלמדי תזונה, כי את יודעת, כי זה משהו שאני כן התעסקתי בו מאוד בגוף. אבל כאילו, תת, מין, אמרתי לעצמי, אני פתרתי את העניין הזה של האכילה הרגשית, אני פתרתי את התלות הזאת ואת האובססיה הזאת, זהו, נגמר הסיפור, אני סיימתי את העניין הזה עם עצמי, ואני לא צריכה להתעסק בזה. אבל מה הדבר המעניין שגיליתי דווקא לאחרונה? שבגלל שכאילו אני פתרתי את העניין של המשקל, והדימוי העצמי שלי מול אוכל, כאילו ויתרתי על באמת לנסות למצוא מה נכון לי מאספקטים אחרים, אספקטים של עיכול, אספקטים של ריכוז, איך זה משפיע על האור שלי, איך זה משפיע על השינה שלי, מצב רוח, יש לאוכל המון המון השפעות. זה לא רק העניין הזה של משקל ואיך שאני נראית. וזאת לדעתי הבעיה הכי גדולה שלנו, שאנחנו ממש שמות על, על, על כף המאזניים, הנה, זה מה שאני אוכלת, ככה אני נראית. וזה לא, זה בכלל לא שם. נכון? כל החפירה הזאת.
לא חפירה, אני חושבת שיהיו המון נשים שיזדהו איתך, או ימצאו את עצמם בסיפור שלך בתקופה כזו או אחרת בחיים. אני חושבת שאוכל זה, זה בעצם הכל. זו שפה. שפה שאנחנו, זו מערכת יחסים, כמו כל דבר.
ממש.
שאנחנו ניגשות לאוכל, יש לנו מערכת יחסים עם אוכל ועם הגוף שלנו. וזה עובד ביחד, זה בלתי נפרד. כן. פשוט, אותנו חינכו, דיברנו על אידיאל היופי, שאנחנו נמדדות, הבריאות שלנו נמדדת, אם אני רזה או שמנה, אבל אני מכירה המון נשים רזות, שהן לאו דווקא בריאות וההפך. או אם אני במידת מכנסיים, במידת ג'ינס 36, או אם המשקל הראה לי, שהשלתי 4 קילו, אז אני עכשיו מאושרת. אני מרגישה בחיים. המון נשים חוות את זה. ויש פה את הטוויסט גם של המיינד. ובעצם כל זה קורה בגלל שאנחנו מופרדות מהגוף שלנו. יש לנו את הגוף הפיזי, זה שמעכל, שאנחנו מזינות אותו, ואת הגוף הרגשי, אותו גוף רגשי, שהוא בעצם זה שמתניע אותנו, גורם לנו לבחור את המזון הזה או מזון אחר.
כן.
ועד שאנחנו לא מאזנות בין הגוף המנטלי, לגוף הפיזי, אנחנו כל הזמן נהיה בכאוס הזה של לעלות על המשקל כל בוקר. המון נשים חושבות שזה נורמלי, כל בוקר איך שאני קמה להישקל. ושאני שואלת אותם, מה זה נותן לך? זה מרגיע אותי. ואיך את מרגישה בגוף? אני לא מרגישה טוב. האם את סובלת מסיפטומים כמו צרבות, עצירויות, נפיחות בטנית? כן. כן, כן על הכל.
כן.
אז מה קורה פה? אז לא עשית שום דבר, אז אמנם המשקל מראה לך שהשלת ממשקל גופך 4 קילו, אבל את מרגישה רע.
כן.
את כל היום מסתובבת עם כאבי בטן, והאור שלך פורח, ואת בכאוס.
כן.
וזה הזמן לעצור.
אבל איך מוותרים על הזהות, איך את בעצם מוותרת על הזהות שלך בתור אישה שאוהבת אוכל וחוגגת אוכל? את יודעת, יש בזה משהו נורא תשוקתי, כאילו, האם אני לא מוותרת על משהו כשאני רגע עוצרת ואומרת, אני לא אוכלת את זה, אני לא אוכלת את זה, יש לי הגבלות, יש לי...
וואו, זו שאלה מעולה, תודה. קודם כל, אני חושבת שהרצון לעשות שינוי הוא לאו דווקא, אפשר להסתכל על זה מנקודת מבט אחרת, הוא לאו דווקא לוותר על הזהות שלנו, ובגישה שלי, קודם כל צריך שיהיה לנו טעים, ואני לא פה בשביל לסבול. אני שנייה עושה ריסטארט, סטפ בק, עוצרת רגע את כל המוכר לי, את כל ההתנהלות שלי מול אוכל, אם זה אכילת לילה, אם זה לא לאכול כל היום, ואז פתאום ב2 בצהריים לאכול. יש המון נשים ששותות עכשיו איזה 4 כוסות אספרסו מהשנות, לא אוכלות כי וואי, זה סוגר אותי, אני בכלל לא רעבה, והן עפות על זה, ואז ב4 בצהריים זה ליפול על כל מה שהן רואות. אז לפני הזהות שלנו, יש פה איזה מערכת יחסים שהיא לא מטיבה איתנו. זה כמו גבר ש...
זה אביוז, זה ממש כאילו יחסים של אביוז.
נכון, ואנחנו עושות את זה בעצם לעצמנו, אבל אנחנו לא אשמות. כי תחשבי, אף אחד לא לימד אותנו, בבית ספר לא לימדו אותנו כמה אוכל הוא חשוב.
נכון.
בבית, כל אמא העבירה לבת שלה את החוויה שלה עם הגוף שלה, את החוויה שלה יש עם אוכל. אז אצלי זה היה אמא שעובדת המון שעות, קרייריסטית, אבל תמיד היו סירים, מלא מלא סירים, זה היה חשוב לה. היא לא הייתה נמצאת בבית, אבל היה חשוב לה שנחזור, שיהיו את הסירים.
שהיא הייתה מבשלת.
כן, אבל גם כשאת חוזרת הביתה, יש איזה משהו שבאוכל אנחנו נורא אוהבים לצאת עם אנשים לאכול. אני נורא אוהבת ללכת למסעדות, אני לא אלך לבד. נכון? יש איזה חוויה
כן.
שאנחנו אוכלות שזה ביחד. אז גם כשאת חוזרת הביתה לאכול לבד, אני שוב מנסה לחבר אותך, אותנו, למקום שזה כל הזמן מערכת יחסים.
רגשות.
נכון, זה לא אכלתי משהו. וגם מה קורה לנו שאנחנו אוכלות משהו ואז אנחנו מרגישות אשמות.
כן.
איך זה משליך על כל היום שלנו.
גם דיברנו על זה שיש מחקרים שאומרים שאם אנחנו אוכלות ואנחנו אשמות, ואנחנו מרגישות אשמה, זה מפריש סטרס, שבעצם מונע מאיתנו דווקא לאכול בצורה נכונה את האוכל. זוכרת שדיברנו על זה?
נכון. בכלל, כל פעולה שאנחנו, כל מזון שאנחנו בוחרות, לפני ההורמונים בעצם גורמים לנו לבחור את אותה פעולה, בין אם זה גם התמכרות לסוכר.
כן.
המון מאיתנו מכורות לסוכר, אני. מכורים לסוכר.
אני מכורה לסוכר.
כי אנחנו חייבות...
אנחנו אוהבים אותך אחרי.
לגמרי. תחושת האי, את צריכה את תחושת האי, הדופימין הזה וואו. שמשתחרר בכל פעם שאנחנו אוכלות סוכר.
ובורקס.
בורקס.
גם סוכר, זה גם, זה הכל...
מלא בשומן טרנס וכל הזה.
ימי. ועושה צרבות.
אז אני רוצה שנייה לדייק לגבי ויתור הזהות, ואז לומר לך משהו לגבי הבורקס, שזה החיים, אנחנו גם גדלנו על בורקסים בצה, נכון? הזהות, אז ברגע שאנחנו מחליטות לצאת לשינוי, זה לאו דווקא אומר לוותר על הזהות שלנו, בגלל שהורגלנו דיאטה. אני עושה היום דיאטה, כולם מדברות דיאטה, אבל בואי שנייה נניח את הדיאטה בצד, ונבחר לומר, אני רוצה לעשות שינוי. למה את רוצה לעשות שינוי? כי אני רוצה להרגיש יותר טוב בגוף שלי. אם אני אשאל אותך, איפה את גרה?
אני גרה בקריית אונו.
את גרה בגוף שלך. שמשרת אותך.
זה הטריקי, תנבר.
שמשרת אותך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. וזו הידיעה שאנחנו שוכחות. וברגע שאנחנו מזכירות לעצמנו, שלפני הכל אנחנו גרות פה, אז אני לא מוותרת על הזהות שלי, להפך, ככל שאני מתקרבת לעצמי, ומחזקת את הקשר עם הגוף שלי, עם אותו בית, לבית הפיזי שלך, את קונה פרחים ביום שישי, אני אוהבת לנקות ביום שישי, אנחנו מרעתות את הבית, דואגות לו, מטפחות אותו, ומה עם הבית שלנו, הבית הפיזי. ואז אנחנו בעצם לא מוותרות על הזהות, אם אנחנו מסתכלות על זה ימים.
כן.
אני כן נהנית, ואת יכולה לשתות יין, ולאכול את הכינוח שאת רוצה. אבל זה יתחיל לקרות ברגע שיש איזון.
כן.
שאנחנו מנקות, עושות ריסטארט, שנייה, עוצרות את כל הטירוף והרעש שקורה גם במערכת העיכול וגם בגוף המנטלי שלנו, ועושות שנייה איפוס, מתחילות לשחרר את כל המזון שמכביד על המערכת שלנו, מבפנים החוצה. כי את יודעת, למזול שלנו יש אנרגיה, זה תדר לכל דבר. אפרופו הבורקס, שפגשתי אותך לפני הפודקאסט, אכלת איזה, הכנת לי תה נורא טעים, ואני זוכרת שאכלת, זה היה בורקס. דיברת איתי על גלוטן, ישר הגעתי, ושאלת אותי משהו על גלוטן, אז הסברתי לך ואמרת לי, כן, אני רוצה להפסיק, את זוכרת?
כן.
ואכלת את הבורקס, ואז הייתה לנו שיחה קסומה, למשך כשעה פלוס.
ואמרתי לך שאני מרגישה לא טוב.
פתאום, באמצע השיחה.
אני חושבת שאנחנו לא, כמו שאמרת, לא מלמדים אותנו, לדאוג לגוף שלנו, ולא מלמדים אותנו גם, לשיים את הרגשות שלנו. והרבה פעמים את מרגישה לא טוב, ואת לא יודעת שאת מרגישה עכשיו לא טוב, את בכלל לא יודעת את זה, כואבת לך בטן, בסדר, זה יעבור, ואני לא ידעתי מה אני מרגישה. אני הייתי מאוד מנותקת מהרגשות שלי ומהתחושות שלי בגוף. אפילו הסייקל, פשוט התעלמתי מהסייקל. היה לי כאבי מחזור, הייתי הולכת לימי צילום, פגישות, עבודה, קורת תחת רגיל. כאילו, ודיברנו על זה קודם, שהאימהות שלנו הקרייריסטיות והג'דאיות, שלימדו אותנו לשרוד את החיים, הם בכלל לא דיברו על המחזור שלהם. זה בכלל לא היה אישו. כאילו, אנחנו רוצות להיות שוות, אוקיי, אז בואו ננטרל את הבעיות הנשיות שלנו, בואי, זה משהו שקורה כל חודש. כמה ימים, ולא רק פעם אחת, גם לפני המחזור יש את הסימפטומים, גם בביוץ יש את הסימפטומים שלו, ואנחנו פשוט מתעלמות מכל מה שהגוף שלנו אומר, אנחנו מתעלמות מאיך שהוא מרגיש אחרי אוכל, מצבי רוח שאוכל יכול לייצר לנו, או אם, כמו שאמרתי קודם, לא להקל טוב, ולא ללכת לשירותים, כאילו אני לא יודעת אם... לא נעים לדבר על זה בפודקאסט, אבל זה,
לא, זה
צריך
בסדר.
לדבר על הדבר הזה, צריך לדבר על הדבר הזה.
85% מהאוכלוסייה, כמישהי שפוגשת נשים על בסיס יומי, סובלות...
מעצירות,
ושנים.
שנים!
10 שנים לא הולכות לשירותים ולוקחות וואו, כדורים.
וואו. שמי, לא איכות חיים בעיניי. ואני חושבת שאהבה עצמית לא יכולה להתאפשר בגוף שיש לו עצירות אמיתי, כאילו, בנות, אם אתם שומעות את הפודקאסט הזה, ויש לכם עצירות, זה לא בסדר, תעצרו הכל ותעשו שינוי, תשאלו את עצמכם, כאילו, את השאלות הנכונות.
עצירות זה, שוב אנחנו חוזרות לגוף הרגשי, אנחנו בעצם עוצרות משהו לא... לא להשתחרר. נותנות למשהו להשתחרר, ובגוף הפיזי שלנו, אותם בחירות שאנחנו עושות, בחירות מזון, לא מאפשרות לנו ללכת לשירותים ולשחרר. היום רוב המזון שלנו מעובד, הוא ארוז באריזות נורא יפות, שאיזה קופירייטר שקיבל המון כסף לכיסו, חשב איך להניח את הסיסמאות, הרשימת רכיבים, ארוכד אין סוף, אבל רשום רק 80 קלוריות לחתיכה, לפרוסה, וזה מסנבר אותנו, ואנחנו מתהלכים בסופר, ואת פשוט קונה אריזות, והרי המזון שלנו הוא לא אריזות, למזון שלנו יש כוח לרפא אותנו, ויש לו גם כוח לגרום לנו לחולי. עכשיו, זה לא משהו שקורה, גם אני, יש לי את הקרייבינג שלי, ואני מתה על במבה, ובהיריון היה לי קרייבינג לצ'יפס, הכל טוב. אבל ברגע שהמערכת שלנו היא מאוד מאוזנת, הגוף כבר לא יכול לקלוט את אותו מזון שהוא מעובד. ואותו דבר, גם אם קרה שאכלתי מעובד, אז זה לא ירגיש לי טוב, לא במיינד, בגוף, הגוף פשוט יגיב לזה.
כן.
אז שיש איזון, את יכולה ליהנות גם מפה וגם מפה, ומבחינת האוכל שמסתובב בחוץ. רוב המזון גורם לנו לעצירויות, לאקנה, לצרבות, לנפיחות בטנית. אבל מה מצחיק? שאנשים... נורא מפחדים מפירות, כי אומרים מה פתאום, אני אוכל פירות, יש בזה המון סוכר. רגע, כמה דיאט קולה את שותה ביום? 2 בקבוקים, אוקיי. ואני אוכלת גם את החטיף אנרגיה הזה, של פיטנס, שפיטנס לא זה. אוקיי, זה יש לי, אז את מבינה?
כן.
פרי זה סוכר שמתעכל בגוף שלנו, בצורה טבעית, הגוף שלנו יודע להקל את זה, הוא לא יודע להקל את הדיאט קולה ואת החטיפי אנרגיה שעשירים בסוכרים ובחומרים, חומרי טעם וריח. אנחנו פשוט התרגלנו לחיות עם חך שהוא תומך ואוהב מעובד. ואז שאנחנו עושים את הריסטארט, את האיפוס התזונתי, השלושה ימים ראשונים זה הגוף בשוק. אמנם זה בצורה הדרגתית, אבל הגוף עובר תהליך של גמילה. ממש.
כן.
של גמילה.
אז שתדעי לך שאחרי השיחה שהייתה לנו, אני ממש עשיתי שינוי.
אני רואה וזה מרגש.
עשיתי שינוי. חזרתי להפות את הלחם קוסמת, אוהד נכנס לזה, תקשיבי, הוא בעצמו משרה את הקוסמת בלילה, כדי שאנחנו נכין כל יום, אנחנו מכינים כיכר כמעט מדהים. כל יום,
ורק
את הלחם הזה, צודקת, לא בסדר, הייתי צריכה להכין לך פעם הבאה. ובנוסף לזה, כאילו שמתי לב שכזה, גם אם אני אוכלת סלט בערב, זה ממש עושה לי טוב לעיכול, זה מדהים אותי שעד היום לא קלטתי את זה, לא ידעתי את זה על עצמי, כאילו כמה מנותקת את יכולה להיות, זה מחרפן אותי, להבין שאני מתעסקת בגוף ובדימוי גוף, ואת יודעת, ומתיימרת במיתוג האישי שלי, להציג איזה מין דמות שלמה כזאת של הכל פתור אצלי, בואי, לא הבנת, לא, את היית נותקת לחלוטין מהגוף שלך, לא הבנת בכלל מה גורם לך להקל, מה כן מתעכל, מה לא מתעכל, מה עושה לך תשקונים, מה לא עושה לך תשקונים. תשעת, יש לי איזושהי אדמומיות על הפנים, והתחלתי ככה לשתף את זה ברשת, שזה גם, זה, בשבילי זה היה אומץ רציני. בקיצור, אני כאילו מרגישה שרק עכשיו אני מתחילה לגלות מה אוכל עושה לי בגוף, כאילו, מה התוצאות של אוכל בגוף. תחשבי, אני מתעסקת בתחום הזה המון שנים.
אז אל תיכסי על עצמך,
אני כועסת על עצמי.
לא, אל תיכסי, כי את לא ידעת. את לא ידעת, ואפרופו אור הפנים שלנו, אז זה גם כן השתקפות של מערכת היחסים שלנו עם אוכל. הרי כל מה שקורה במערכת העיכול שלנו, הבטן שמעכלת, הכל מופרש החוצה ומוקרן על אור הפנים שלנו. והרבה פעמים אנחנו רואות את השינוי, שאנחנו מתחילות לעשות שינוי תזונתי, זה מתבטא קודם כל בחיוניות, בכלילות, הרבה יותר אנרגיה, שינה יותר טובה, כן. יש המון דברים מדהימים שקורים, אבל זה גם כן חיצוני, משפיע על אור הפנים שלנו והשיער, ולכן אני תמיד אומרת, יופי קורן מתחיל מבפנים החוצה. צריך להתרגל לזה, כי בחוץ מלמדים אותנו את הבחוץ.
נכון.
את הבחוץ.
צריכה כאילו אומץ רגע, להגיד, אני עובדת קודם כל על הפנימיות, וזה ישפיע לי גם על החיצוניות. אנחנו כל כך באחזות, כל כך כאילו בחרדה, את יודעת, שחס וחלילה, כאילו, מה יקרה אם נשחרר, את יודעת, שחרר את הספירת קלוריות, את העלייה למשקל, את ה... נכון?
כן, אני חושבת שהקורונה הביאה איתה מתנה גדולה, אם תסתכלי על העולם, אז יש המון יותר מודעות, אנשים יותר מתעסקים ברוח, יותר מדברים על זה, יותר מרשים לעצמם להרגיש, לחלום, ללכת אחרי החלומות, אנחנו גם בתקופה שדיברת על מיתוג אישי, אנחנו בתקופת המיתוג, כולם ממתגים את עצמם, האינסטגרם מאפשר לנו לעשות את זה, הרשתות החברתיות, שזה נפלא, אבל גם פה זה גם כן הזנה, זו גם תזונה. הרי התזונה שלנו, אוקיי, זה האוכל, וזו הטעות עם דיאטות ועם העולם המערבי שככה דוחק אותנו לפינה, עם אידיאל היופי, שמראים לנו דוגמנית נורא יפה וגוף מושלם, לא מספרים לנו את הסיפור מסגרת מאחורי. וההבנה היא שתזונה, זה לא רק האוכל, זה מכלול של הכל. זה הסביבה שלי, זה איך אני מזינה את המיינד שלי, איזה תכנים, לאיזה תכנים אני קשובה, מה אני עושה בשעות הפנאי שלי, ואם לא בשעות הפנאי שלי, איך אני מתנהלת עם הגוף. איזה ריטואלים יש לי שתומכים באידיאל היופי. ואת זה, זה משהו שחסר לנו בחברה, אבל לשמחתי לאט לאט זה מתחיל לתפוס תאוצה, ואנשים כן מתחילים להתחבר. זה דורש מאיתנו להתחבר פנימה, וזה לא פשוט.
נכון.
לעצור רגע את הטירוף, ושנייה, רגע.
כן.
מה קורה פה?
היה לי בדיוק לאחרונה פרק עם אנבל, אנבל קופרלי, שהיא אהבת את הפרק?
מאוד.
איזה כיף. אז היא מדברת על לשחרר בהודעה, ובכלל לעשות סדר בחיים, כאילו לבחור כל דבר שהוא בחיים שלך, כאילו שיהיה עם כוונה, שיהיה מתוך בחירה, שיהיה ממקום שלם. וזה, את יודעת, זה מפרק לנו את החיים למלא מלא מלא גורמים, ואת פשוט מבינה שכל דבר כזה הוא ממש בחירה. כל דבר כזה, זה, אז גם איך שהבית שלי נראה, ואיך שארון הבגדים שלי נראה, ומה אני מחליטה להשאיר בחיים שלי, ומה אני מחליטה להוציא. ודיברתי איתה באמת על גם על אנשים, גם על לשים גבולות, זאת אומרת, אנשים שלא כבר לא
מטיבים איתך בחיים.
משחררת, עבודה שלא מטיבה איתי.
זה דיטוקס.
זה ממש דיטוקס.
זה דיטוקס.
בדיוק, כאילו פתאום אני שמה לב שיש פה המון המון קווים מקבילים. וגם באמת באכילה, וגם בצריכה של תוכן. מה אנחנו מאפשרים לאנשים להגיד לנו? את יודעת, הרבה פעמים אנשים אומרים רזית, השמנת. נכון? אני כשהייתי...
מה, את בהיריון?
כן, גם, אגב גם, כן, מה, את לא רוצה ילדים?
היה לי, אני חייבת לשתף אותך בנושא הזה, שהלכתי לאיזה אימון פונקציונלי, ואמרתי שקר לי, אז בחורה שאני לא מכירה, אמרה, בטח שקר לך, את לא אוכלת כלום, תראי איך את נראית.
כן.
ועוד מישהי הצטרפה, אז מישהי אמרה, כן, היא בטח אוכלת רק תפוח ביום. ממש שנייה דו שיח סביבי. ואז אמרתי, אני אוכלת 3 ארוחות ביום, ומאוד מסודרות, גם נורא טרחתי להסביר, וזה ממש נהיה 10 דקות, שיח סביב ענבר, והרגשתי שיש פה איזה, עכשיו אותם נשים, אחת הייתה מלאה, כל אחת עם המבנה גוף שלה, וזה בסדר, אבל יש איזה משהו, שמאפשר לנו, שאנשים מרשים לעצמם להיכנס לצלחת שלך, ואם יש קושי במקום אחר, אז ישר חושבים, היא לא אוכלת.
כן.
אבל למה לא רגע לבדוק? מה היא עושה שככה היא מצליחה להטיב עם עצמה?
נכון, וגם להפך. בדיוק. שמנת.
נכון.
זה שמנת.
יכול להיות שהיא לוקחת הורמונים. יכול להיות שאת עוברת טיפולים. יכול להיות שאת נמצאת תחת סטרס.
יש... יכול להיות שעברת איזשהו אובדן, וזה איזשהו אכילה רגשית.
נכון.
מיליון ואחת דברים, בעיות בריאותיות. אנחנו לא יודעים מה קורה לאנשים, אבל המשפט הזה, המילה הזאת, עזבי, זה בכלל לא משפט. השמנת, זה מילה. זה יכול לשנות לבן אדם את היום, להרוס לבן אדם את היום, ממש ככה.
ולהפך רזית.
כן.
שגם הרבה פעמים אנחנו לא באמת נדע גם מאחורי הבחורה שרזתה, למה היא רזתה, יכול להיות שהיא, אני חוזרת אחורה, שאמרתי שלאו דווקא כל האנשים הרזים הם באמת בריאים, אז צריך לעשות את ההפרדה הזאת.
כאילו יכול להיות שהיא חולה, כן, יכול להיות, ויכול להיות שזה המבנה גוף שלה, כאילו מה, אנחנו לא יכולים לקבל את זה, שיש מבנה גוף כזה, נכון, זה רק 2% מהאוכלוסייה שהם כאלה רזות טבעי, אבל... יש כאלה.
אז פה אני רוצה ברשותך לקחת אותנו רגע למקום, שאני חושבת שהוא ידייק לנו יותר, הקיצוניות. אני חושבת שאנחנו חיים בעולם שהוא מאוד קיצוני. וזאת אומרת שמראים לנו נשים שיוצאות מבית חולים עם סקיני, ומראים לנו גם נשים שאחרי לידה מיד חוזרות לעצמן, ומצד שני יש גם תנועה של נשים, שמראה לנו שזה בסדר להתגאות בשומן, את מצליחה להתחבר למה שאני מראה, ואני מנסה בעשייה שלי, בייעוד שקיבלתי במתנה, לחבר את כל הקצוות האלה, ושנייה להשתחרר מאיך אני נראית. נכון, כולנו רוצות להיראות טוב, אבל כולנו באמת רוצות להרגיש טוב.
להיות בריאות.
כי אם אני קמה בבוקר, אוקיי, ואני נראית פצצה, או כל, לא, זאת אומרת, לא עליי, אני מתכוונת, כן. עם מישהי קמה בבוקר והיא דוגמנית על, והיא נראית פצצה וכולם העיניים עליה, אבל היא לא מרגישה טוב, אז מה זה שווה?
נכון.
מה זה שווה?
לא שווה.
ופה אני באמת רוצה שנשתחרר מההגדרות האלה, וזה גם לא משנה אם את בתזונת פלאו, אז יש לנו כל מיני קטגוריות של תזונה, נכון?
כן.
יש את הפלאו והקטוגנית והטבעונית והצמחונית וה-18-16 וואו, איזה כאב ראש. זה לא חשוב, זה לא מעניין. מה שמעניין כרגע זה איך את רוצה להרגיש בגוף שלך. וזו עבודתי כאן. לפני הירידה במשקל, אז הן מגיעות לרדת במשקל, אבל אז יש טוויסט בעלילה. שנייה, עוצמות את העיניים, ואם אני אבקש ממך לעצום את העיניים עכשיו, ולהתבונן על החיים שלך, בטוח יש תקופת זמן בחיים שלך, מהיום שנולדת, ועד היום, שהייתה תקופה שהרגשת מדהים בגוף שלך, הרגשת טוב. אהבת את כל מה שאת רואה, את כל מה שאת מרגישה, את כל הבחירות מזון שלך, as it is.
היה לי?
הייתה כזאת תקופה?
וואו, זה ממש טריקי.
כי עכשיו את גם עונה מהמיינד, אבל נתתי שנייה דוגמה לתרגיל שאנחנו עושות. אני בטוחה שאחרי הפודקאסט את תלכי עם זה.
אני אחשוב.
ותמצאי.
אני אחשוב.
ראי, אל תערסי לי פה את ה...
לא, כי לא יודעת, כי זה, אני פשוט מרגישה שזה מאוד מאוד מורכב אצלי. אני...
זה מורכב.
זה מורכב, זה מורכב.
השיח עם הגוף שלנו הוא מורכב.
כן, ואני חושבת שהדיאטות האלה, איזושהי התחמקות מלהכיר את עצמנו.
אהו.
כי בסוף, אין בן אדם שהוא דומה לבן אדם אחר. אנחנו one of a kind, one piece.
נכון.
אמיתי, מדעית, אין בן אדם אחד שהוא גנטית כמו הבן אדם השני. ולכן דיאטות או איזושהי תבנית שמתאימה למישהו אחד, לא תתאים למישהו אחר.
אמת.
לשבור את התבניות המקובלות ולהבין מי אני, זאת העבודה הכי גדולה וזה עבודה, זה פרויקט חיים.
נכון, ולהבין מי אני זה לרדת רגע לתחושה שאני מדברת עליה. לנסות להבין מה אני רוצה להרגיש בגוף שלי. אני רוצה להרגיש יותר כלילה, אני רוצה להיות יותר אנרגטית, אני רוצה לא להיות עייפה אחרי כל ארוחה שאני אוכלת. אני לא רוצה להרגיש שהבטן שלי נפוחה כל היום. כל היום הבטן נפוחה, אני לא רוצה שיהיו לי גזים. אז
אני רוצה ללכת כל בוקר לשירותים.
נכון.
מותר.
הדברים הטריוויאליים. וזה... ההגדרות האלה לא יעזרו לנו לעשות את זה עם הטבעונית, עם הצמחונית. מה שכן יעזור לנו להרגיש טוב בגוף שלנו, זה ללמוד איך להיות המאסטרית שלך. ולכן...
וואו, המאסטרית.
המאסטרית, כי אנחנו מאסטריות, זה באמת לקחת את המכלול. דיברת על זה, מה מזין אותנו. אז לבחור את האנשים שמזינים אותנו, את התזונה שטובה לי, את הסביבה שלי, להשתחרר מאנשים מרעילים, להשתחרר ממזונות מרעילים, לשחרר צריכה של תרופות, להתחיל להתחבר לפשטות, כי הגוף שלנו הוא פשוט.
כן. תגידי, ואת מרגישה שכאילו הכל ברור לך?
באיזה הקשר?
בהקשר, את מנטורית ומלווה נשים, ואת מותג בתחום התזונה, איך אני אקרא לזה, תזונה טבעית, רופוד, וולנס, בדיוק. כאילו המיתוג שלך הוא של מישהי שהכל ברור לה, היא כבר מכירה את עצמה כל כך טוב, שהיא יודעת בדיוק איך להתנהל והכל. והיום, ואת יודעת, אחד הדברים שהכי לימדו אותי את זה, זה התרגול של היוגה. שחזרתי לזה כאילו, אבל פתאום חזרתי לזה ממקום של דווקא התהליך, כאילו להתמסר לתהליך, כי אני בשנה כזאת של להתמסר לתהליך, אני מבינה שכל השנים הייתי מכוונת תוצאות, ואגב זה מאוד זה.
מדהים.
מה זה התוצאות? זה המשקל, זה המידה במכנסיים, זה הקלוריות, זה מספרים, אנחנו לא רובוטים, אנחנו בני אדם, אז אנחנו אנשים, כאילו אנחנו צריכים להבין שהעושר הוא נמצא בתהליך, השמחה, אני לא יודעת אם אושר זה מילה גדולה, השמחה נמצאת בתהליך, ביום יום, בכוונה, בכל דבר שאת בוחרת, בחיים שלך שמה נמצאת השמחה. עכשיו, כשחזרתי לתרגל את היוגה, אמרתי, בונה, כאילו, אני כל כך נהנית מהגוף הזה שזז ונמתח, הוא פשוט כאילו מתמסר לדבר הזה, אני פשוט נהנית מעצם התנועה. ונזכרתי שפעם כשתרגלתי יוגה, הייתי נורא הישגית. כאילו כל הזמן ניסיתי להרים את הרגל יותר גבוה, ולהצליח את התרגיל הזה הכי, את יודעת, הכי גמיש והכי חזק, והכי, הנה, עמידת ראש, כי אני רוצה, כי אני רוצה להיות הכי טובה, אז אני אעשה עמידת ראש, וואלה, אולי זה לא מתאים לי, אולי זה עכשיו דופק לי את הצבא.
כי כולם עושים עמידת ראש.
כן, כולם עושים עמידת ראש. ואני חושבת שזה גרם לי להבין, שאין איזה רגע אחד שהכל ברור, ומובן, וסגור, ואנחנו נחים על זרי הדפנה, וכאילו, אין איזה רגע כזה, כאילו, כל אין. הזמן, זה להכיר מחדש, ולשאול את השאלות, ולבחור את הבחירות, וללמוד, ולחקור, ולהעמיק, נכון? כאילו, אין איזה רגע כזה. גם בתור מנטורית של וולנס.
זו כל הזמן עוד נשימה. כל הזמן, עוד נשימה. ואת יודעת, ההגדרות האלה, שוב, הן נורא יפות, מנטורית של וולנס. תודה לאל, זו המתנה שקיבלתי עוד מגיל מאוד צעיר, לא המשכתי לספר את הסיפור. זה החוויית חיים שלי, הפכה להיות המקצוע שלי, וזה הייעוד שלי בעצם. היו המון פעמים בחיים שאמרתי, טוב, אלוהים, תשחרר אותי מזה. זה לא קורה. כשאני עושה את זה, אני מרגישה חוויית אושר, באמת. בעצם כל ההגדרה הזאת של וולנס ומנטורית ויוגה, בגיל 12, אחרי שהייתי המון שנים רקטנית בלט, אגב, בלט שזה חוג שמאוד לוקח אותנו לקצה כנשים, כבנות, כל המראות, המורות הנורא קשוחות, רקדתי וחליתי בצעבת בי, ואימא שלי הציעה...
בגיל 12.
נכון, הציעה או טיפול קונבנציונלי, או טיפול בבית חולים, ובחרתי טיפול בבית, ובמשך כשנה וחצי לא הלכתי לבית הספר, אפילו את הילקות לא יכלתי להרים,
וואו.
כי מערכת החיסון קרסה, וכל מזון שהייתי אוכלת לא הייתי מאכלת אותו. ופה בעצם התחיל סיפור חיי ומה שאני עושה היום. ואז באמת כבר הייתי ללא לקטוז כל מוצרי החלב, כי מגיל ינקות לא הקלתי את זה, וגם בבית לא אכלנו את זה. ובגיל 12 גם החלטתי להיות...
טבעונית,
לא, צמחונית. לא נגעתי בזה. כן. ואז הגיעה המחלה, ומצאתי את עצמי המון מקיאה ולא מרגישה טוב. ובאמת דואגת לחיי, מה שנקרא. חוויה ש...
שאת... בגיל 12 זה...
כן, זה מפחיד.
כן.
החולשה, העייפות, והתחלנו לעשות מיצים בבית, וזה ממש... פירות וירקות זה הדבר היחיד שיכלתי לאכול, והגוף שלי עיכל את זה כמו שצריך.
מאוחים, נכון?
כן.
כאילו לא...
מיצים, סחוטים ושייקים, ופה התחיל סיפור האהבה שלי עם כל הפירות והירקות, ובאמת אחרי תקופת זמן יחסית קצרה, כדוריות אדם לבנות אדומות, המצב השתפר, מערכת החיסון התחזקה, חזרתי לחיים מה שנקרא, ובזמנו אמא שלי הציעה לי לבוא איתה לשיעורי יוגה, כבר אז הייתי בת 16, חזרתי להיות ילדה בריאה, אבל תמיד הריחוף מעליי שאם אני אמות, אם אני אהיה חולה, היה לי פחד כזה, קיומי כל הזמן.
אז כל הזמן גם דאגת למה את אוכלת בהתאם, זאת אומרת, ידעת שיש קשר כבר בין האכילה, בין מה את אוכלת לבין... הבריאות שלך.
כן, כבר... אבל לא הייתי ב... תראי, אז עוד הייתי טבעונית ורק עם ירקות, פירות ותחליפים
וואו.
מעטים
ילדה
שהיו.
ילדה בעייתית.
קראו לי היפית משוגעת ואמרתי, כן. ציינתי את זה בהתחלה. ואז הכרתי את היוגה. שביוגה לימדו אותי איך לנשום ואיך הנשימה בעצם עוזרת לנו לרפא כאב.
וואו.
וממש מצאתי את עצמי שמה, כי בזמנו כילדה מאוד מאוד פעילה, הרופאים הראו עליי, זהו, את לא יכולה לעשות פעילות גופנית. אני חייבת תנועה. אם אני לא מתחילה את הבוקר שלי עם תנועה גם היום, אז זה לא קורה, הבוקר שלי לא מתניע. וביוגה מצאתי את המענה. פתאום התחלתי להעמיק, ובגיל 18 כבר נסעתי להדרכת מורים, והפכתי להיות מורה בגיל מאוד מוקדם, והתחלתי לחקור את זה, ואז מורה ליוגה לילדים, ובמרוצת השנים למדתי פסיכולוגיה, והבנתי שזה too much בשבילי, השתחררתי מזה, ואז הבנתי שזו הדרך שלי, לעזור לכמה שיותר אנשים, לחיות בצורה קלה ובריאה. עכשיו, בריאה זה סטיקר נורא גדול. כל הזמן שאלו אותי, מה אני עושה, ואיך אני ככה, והרגשתי נורא חיונית, ונורא טוב, ואנרגיות, ומצאתי את המקום הזה, את המעיין הנובע הזה, של ללכת לטבול בים, ולרוץ בים, ולחזור ולהכין לי את השייק, ולהיות בתנועה ולאכול את האוכל הזה שיש בו הרבה אנרגיית חיים. זו החיות שלי. אז אני יודעת שזה נשמע כמו עכשיו איזה תסריט, אבל זה
חיים בגן עדן.
זה בר יישום, ובעצם, ומפה בעצם התחילה הדרך להפוך את החוויה שלי ואת החקירה שלי, להעניק את זה, לחלוק את זה. עם העולם.
והיו לך גם כל מיני פרויקטים, גם גרת כמה שנים בוואי.
מתגעגעת מאוד.
לא סתם הוויז'ן הזה של לרוץ עם קוקוסים.
נכון. וואו, הייתה דרך ארוכה, גם הגעתי להוואי. אנחנו במשפחה, אנשים כאלה מאוד פרי ספיריט. ככה גדלנו, אבא שלי חי בחול, אחי בהוואי. העולם הגדול תמיד קרה לי, הטבע, המסעות האלה בקוסטריקה ובהוואי ובאודו ובתאילנד, והסתובבתי הרבה בעולם, ובהסתובבויות האלה ניתנה לי עוד ההזדמנות לחקור, ובכל מקום שהגעתי אליו, מה שפגשתי זה הפשטות הזאת, אני יודעת שזה אולי נשמע רחוק, כי אנחנו חיים בעולם כל כך מטורף, והרבה מאיתנו שכחנו את החיבור לאדמה. אבל הפשטות הזאת היא שמחברת לכל כך הרבה מקומות, לאסנס, למי שאני באמת.
כן.
ושמהפשטות הזאת אני יכולה לשאוב את היצירה ואת הבריאות שלי, ואת כל ההזנה שאני צריכה.
אני חושבת שמה שמאוד מאוד חזק בכל השיחה הזאת, זה שאילת שאלות. כי אנחנו לא יכולים לשכפל חוכמה של מישהו אחר. כאילו, אני יכולה להקשיב לך, כן? אני יכולה להקשיב לך וללמוד ממך, אבל אני אקח חלק מהדברים שמתאימים לי. אני אשאל את עצמי מה מתאים לי, ואת זה אני אשם, מבינה? זה מה שאני עושה כל השנה האחרונה בפודקאסט, אני סופגת חוכמות של אנשים, ומיישמת מה שמתאים לי בחיים שלי.
מקסים.
ואני חושבת שזה, זה מאוד מאוד חזק לי מהשיחה שלנו, היכולת שלך מגיל מאוד מאוד צעיר, לשאול את עצמך שאלות, כנראה מכורח נסיבות, לא באמת הייתה לך ברירה, כי היית ממש חולה, אבל כן. נאלצת לשאול שאלות ולחפש, בעצם איפה ה-happy place שלך, איפה המקום הזה שבו את מרגישה טוב.
לגמרי, וכולנו נדרשים לשאול איפה ה-happy place, אני חושבת שמעבר לשאלת שאלות, זה להבין שיש בי את הכוח, אנחנו הרבה מחפשים לרוץ אחרי הגורו, להריץ, ואפרופו דיברנו על רשתות חברתיות, ואמרת לי, זה נראה במיתוג שלך, שאת כבר יודעת הכל, אז אני אשאר תלמידה לנצח, לא משנה שאני כבר 15 שנה מורה ליוגה, אני תמיד תלמידה. וזה משהו שאני רוצה להשאיר קרוב אליי. וברשתות, יש איזה מקום שכביכול אמרו לנו שאינסטגרם זה צריך להיות מושלם, ועם פילטרים, וכולם מראות את הנוצץ, וכמה יש לי, ותראו כמה יש לי.
כן, זה לא רק שאמרו לנו, אני חושבת שזה האגו מדבר.
נכון,
יודעת, או שאנחנו חושבות ש... אם אנחנו רוצות להביא לקוחות, אז אנחנו צריכות לשדר איזושהי תדמית מסוימת.
נכון. אבל דווקא התדמית, מהמקום שלי, וגם עברתי עם זה חקירה, זו האותנטיות הזאת, וזה מחבר אותי לכל המסעות שעברתי, ולכל החקירה, ובשלב יותר מאוחר כבר למדתי בארצות הברית, אצל מיטב המורים, תזונה טבעית, ושהיתי בחווה המון זמן, ששם גידלנו, ו... ממש מהיד לפה, ועבדנו עם אנשים חולי סרטן וכרון, וראינו איך ממצב מסוים על ידי תזונה, אנחנו יכולים להביא אותם למצב של בריאות. וכל מה שאני לקחתי משם ולוקחת היום מהחיים, כי החיים תמיד מביאים לנו אתגרים, זה הידיעה הזאת שלפני הגורו, לפני הבחורה שעליה אני מסתכלת באינסטגרם, שהכל נראה לי נורא נוצץ, והחיים שלה מושלמים, זה לזכור שבכוחי יש את הכוח, בכוחי יש את הכוח לרפא את גופי. זו אינטליגנציה טבעית שנולדנו איתה, כולנו. לגוף שלנו יש את האינטליגנציה הטבעית לרפא את עצמו. ובכוחך יש את היכולת ליצור חיים חדשים, ומכלום לייצר יש מאין, וזה מה שאת עושה כיזמית, גם את יזמית, וגם את הקמת המון דברים, ומותג, פתאום קם אדם בבוקר, ומחליט שהוא עם, נכון? אז זה המסר, זה המאסטרית.
למצוא את הכוח בפנים, ולצאת לדרך, כשבעצם היעד, הוא הדרך, הוא התהליך עצמו. כל יום לבחור, כל יום ללמוד, כל יום לעשות שיהיה יותר נעים בגוף.
אני מתנשפת עכשיו. זה לא פשוט, את יודעת, זה נשמע כאילו נורא פשוט, זה לא פשוט.
זה לא, זה הכי לא פשוט, זה גם באמת, התהליך שאני עברתי השנה של כזה להראות את הסתקים שלי, ולהראות את החשקונים שלי, ולהראות את זה שאני לא סגורה על החיים שלי, והבנתי שאין יעד. זה לא שיום אחד הכל יסתדר. לא. זה לא, אין דבר כזה. לא תגיעו למשקל היעד שלכם, ואז תראו את האור. לא, זה לא יקרה. זה פשוט כל יום לבחור מחדש. וזה אני חושבת שהוא הדבר הכי חשוב שהייתי רוצה להעביר בפרק הזה, כי את יודעת, תזונה, דיאטות.
אינספור דיאטות. העולם מפוצץ בדיאטות.
כן.
את יודעת למה אגב?
למה?
כי יש בזה המון כסף בדיאטות.
כסף, בדיוק.
תעשיית המזון שלנו מגלגלת מיליארדים בשנה, על הגב של מי? על הבריאות שלנו.
נכון, נכון.
ותעשיית התרופות.
תרופות, כן. בדיוק, בואו ניקח עוד כמה כדורים שיעשו לנו, ישקיטו אותנו, או יגרמו לנו להרגיש רגע יותר טוב לכמה שעות, ואת יודעת, ומנתקים אותנו מהגוף שלנו.
מהאדמה.
וואו. את יודעת איך אני מקשרת פרק, כאילו פודקאסט על מיתוג אישי לתזונה וחיבור לגוף. אבל הנה, את רואה, זה הכל מתחבר, לא?
כי הכל זה בסוף מיתוג אישי. איך שאני אוכלת, זה ממתג אותי. יש איזו שאלה שחוזרת על עצמה, שהייתי בתקופת הדייטים, אז זה מישהו שאל אותי, מה, את טבעונית? כאילו זה, מה, את, כן, ואם אני טבעונית, מה, את צמחונית?
בעייתית.
לא, לא בעייתית, זה רק עונה לך על השאלה שהכל זה מיתוג, גם איך שאנחנו מתלבשות, איך שאנחנו אוכלות, איך שאנחנו מדברות.
כשהכרתי את אוהד, והוא ראה שאני כזה אוכלת הכל, אז הוא נורא התלהב, הוא אמר, איזה כיף, איזה כיף שאת אחת שאוכלת הכל, זה הרבה יותר חופשי, זה הרבה יותר קליל, אבל לאט לאט הפכתי להיות מישהי שלא אוכלת הכל. וגם הוא לא אוכל הכל עכשיו. אז כן, זה רק מראה על זה שאנחנו אנשים בתהליך.
תהליך ואוכל זה החיים וזה שמחה, ואני חושבת שכמה מילים אחרונות לגבי מיתוג, זה איך שאנחנו רוצות לחוות את החיים. ובחוויה שלי, גם כאימא, גם כבעלת עסק, אני רוצה לחוות את החיים בפשטות, בכלילות, בחוויות שהם, את יודעת, בשבילי ללכת פה עם אור, לראות את הסוסים, זה וואו. בדברים כן. הפשוטים, והפשוט הזה מחבר אותי גם לאוכל הפשוט. והכל, הכל
והתרגול הוא... והתרגול של היוגה.
שיוגה זה החיים, ומתנה ענקית.
והנשימות, וכן, כאילו הנשימה. איזה דבר פשוט זה, וכמה הוא עושה טוב, וכמה אנחנו לא עושות ממנו מספיק, נכון?
כן כאילו, ולא.
לוקחים את זה כמובן מאליו.
נכון, אבל עכשיו שהתחלת לתרגל יוגה, זה עוד כלי שאת מוסיפה לחיים שלך, לגמרי. וזה הסיפור עם תזונה. זה הסיפור בכלל עם החיים. לאסוף כלים שישדרגו את מי שאני. להיות the best שלי. הגרסה הכי טובה של עצמי, קודם כל לעצמי, לפני המשקל, לפני הבעל, לפני הילדים, לפני הקריירה הנחשקת. זה למצוא את השקט בבית שלי, בגוף שלי, ולחבר בין גוף לנפש. ושיש לנו את זה, יש לך הרמוניה.
וואו.
כי הגוף שלך הוא, הגוף שלנו הרי הוא לא משקל, okay. הוא שילוב של גוף ותודעה. התודעה זה כל אותם דברים שמזינים אותנו שדיברנו עליהם. וזאת את, זו היצירה שלך, זה הקסם שאת מביאה לעולם.
כן.
ו...
וגם לזכור שההרמוניה הזאת היא כל הזמן בבלנס, כאילו זה כל הזמן לבדוק את עצמנו, וכל הזמן נכנס משהו חדש, צריך ללמוד אותו, להבין אותו, להתמודד איתו, להקל אותו, כל הזמן זה כזה לבדוק עם עצמנו, זה שוב, זה ממש לא שההרמוניה הזאת מגיעה וזהו.
ממש כאילו. לא, הדרך לא הייתה קלה להגיע לאן שהגעתי ולעשות את מה שעשיתי, וממוצר שהיה פיזי בשותפות עם טבע קסטל, להפוך את המוצר להיות מוצר דיגיטלי.
ספרי קצת רגע על המוצר
כן.
הזה.
אז היה מוצר פרונטלי שבעצם חזרתי מהוואי, הבנתי שהכוח של התזונה נמצא בטבע כמובן, אבל הבנתי את זה יותר מתמיד, כי החיבור שם על הטבע הוא עצמתי, זה את הולכת ואת מרגישה אבטר, הגוף שלך רועד. והתחלתי להכין תרכובות של מיצים, שאנשים פשוט היו מגיעים ולוקחים ערכות של מיצים, ושותים אותם על בסיס יומי, וזה היה נקרא דיטוקס, והייתי באמת בין החלוצות בארץ שעשו את זה.
מתי זה?
לפני 6 שנים. ואז זה היה באמת הפך לבר בריאות כזה בטבע קסטל, ואנשים עלו לרגל, אבל לפני כן הייתי סוחטת בבית בתל אביב. 5 בבוקר סוחטת, בא שליח, לוקח, באמת. כאילו, טירוף. ותמיד היה לי חלום להפוך את כל הידע ואת כל הניסיון והחקירה והחוויה הזאת למוצר דיגיטלי, כי הבנתי שאני כבר לא יכולה לעשות את זה לבד. ואנשים הרימו גבה, כאילו, יודעת, גם שחזרתי מהוואי עם כל התפריט המיוחד והמיצים וההנחיה, איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו מתחילים לנקות את הגוף שלנו, כי הגוף שלנו חשוף 24/7 לרעלים. הרימו גבה, מה מוצר דיגיטלי? ושנה וחצי לפני הקורונה, אמרתי, אני סוגרת את העסק. יש מחזורים מדהימים, יש אנשים, כאילו, אנשים מרוצים, אבל אני לא עושה את היצירה שלי. ונסענו לסרילנקה, לצלם את כל הסרטונים, ולהעביר ריטריט יוגה.
וואו.
עם גלישה, וצילמנו. והנה תוכנית דיגיטלית, שנה וחצי לפני הקורונה, וגם כן הקלטתי פודקאסט, ואני זוכרת ששאלתי באיזה קבוצה בפייסבוק, איך אני מעלה פודקאסט לרשת, אז מה זה פודקאסט? זה עוד לא היה כאן.
כן.
והגיעה הקורונה, והיה את המוצר הדיגיטלי. הרבה עבודה, חלום, חלום מאוד גדול, כל הזמן לזרוע עוד זרע ועוד זרע, והדרך לא הייתה פשוטה, היו המון אתגרים.
כן.
כמו בכל דבר, אז חשוב לי להגיד שתמיד חושבים שהכל נוצץ, נוצץ. יש דרך גם להגשים את החלום שלנו, יש דרך, ויש גם הרבה דברים שהם לא נוצצים בדרך לחלום. ומפגשים שהם מפגשים אותי מול עצמי, מול כל מיני דברים שאני פחות אוהבת להתנהל מולם, כמו בירוקרטיות וספקים וישיבה ממושכת מול מחשב. אז זהו, אז ככה נולדה לה התוכנית הדיגיטלית, ובו זמנית אני נקלטתי להיריון וילדתי, אז הכל ככה קרה ביחד, והעולם נכנס לסגר.
כן.
אז שהייתי בהיריון, היה לי זמן עוד לעבוד ככה על התוכנית, וזהו, והיום יש תוכנית דיגיטלית, שגם כבר חוצה את הים, וזה חלום שמתגשם, לאפשר את ה... את האיפוס התזונתי הזה, את הריסטארט הזה, שמשלב גוף ונפש גם לנשים שגרות מעבר לים, בלחיצת כפתור, להתחבר.
כן, מהמם. אני כאילו רוצה לשאול אותך מה החלום הבא, אבל למה? כאילו, את פשוט תהני מזה, עשית פה משהו מדהים, פשוט...
החלום הבא?
Just...
לנוח.
לנוח, זהו.
לנוח, שאני מאמינה שהמנוחה אף פעם לא מגיעה. החלום הבא זה להמשיך להגשים את המתנה שקיבלתי ברוך השם, ולהתחבר לכמה שיותר אנשים, ולהצליח להשפיע ביחד. הסוליסטיות הזאת, שהיא גם כן חזקה, אני ככל שעובר הזמן, אני מרגישה ממש בכל איבר בגוף שלי ש... הקהילתיות היא מעל הכל, זה הכוח שלנו. נשמע כזה איפי ונורא יפה.
לא, תדעי לך שדווקא דיברתי גם פה בפודקאסט עם נטלי יצחקוב הטרנדולוגית, והיא מדברת על זה שבשנים הקרובות נראה הרבה יותר, דווקא קהילות אינטימיות והרבה יותר קטן, הרבה יותר כזה.
ביחד, וזו הסיבה גם שעברתי אחרי המון שנים בעיר, למושב, לכפר.
מאמן פה.
מקסים
ממש,
פה.
ממש, כן.
כן, זה גם הכל מאוד, התורה, מינימליסטי, הכי בייסיק שיש, וזה החלום.
כן.
להישאר פשוטה וקרובה לאמת שלי.
ולא להפסיק לשאול שאלות.
לא להפסיק.
איזה כיף.
מדהימה, תראי. תודה.
את מדהימה, ענבר, איזה כיף, איזה כיף, אני באמת כל כך נהנית מהשיחות האלה, והשיחה שהייתה לנו אז, פשוט באמת הוציאה אותי לדרך של חקר מעמיק יותר.
התחלת לעשות יוגה ולאכול פחות גלוטן, כתבת לי.
כן, זה פשוט חקר מתמיד כזה. לא לוותר, לא להגיד, נו, כואב, לא נורא.
כן, אמרת ג'אדאית, אז להניח את הג'אדאית בצד.
בדיוק, בדיוק. כן, זה בסדר להיות רגישה, זה בסדר לא לאכול הכל, וזה בסדר, את יודעת, להיות פיקית ולבחור.
אבל גם לא יותר מדי, לא קיצוניות.
לא, תמיד לשאוף לאיזון, אני תמיד, תמיד, תמיד מאמינה באיזון. טוב, איפה יכולים לעקוב אחרייך, ענברי?
אז באינסטגרם כמובן, למרות שלפעמים אני מתאהבת ממנו, וגם שם אני עושה דיטוקס, יש לי כבר...
את עושה דיטוקס בסופי שבוע, נכון?
נכון.
לא ב...
נכון, אז בסופי שבוע, כבר מזה 3 חודשים, התחלתי לעשות דיטוקס מרשתות חברתיות, ותקשיבו, זה אחת המתנות. אני מודה על הזכות להיות ברשתות חברתיות, כי זו האפשרות שלנו לבטא את עצמנו, וזה מדהים שלכל אחד יש כזה ערוץ וידאו משלו. Mm-hmm. וגם להתחבר עם אנשים, והכרתי אותך, שזה
נכון,
מדהים.
לא
דרך
כאן...
סדנה.
סדנה, לא דרך האינסטגרם.
סדנה טוויינס בוטיק. אבל משהו, אפרופו, שנורא אהבתי אצלך באינסטגרם, שכזה קמתי עם אינטואיציה שאני רוצה להיפגש איתך, ושאולי נקליט פודקאסט, והנה זה קורה, זה האותנטיות הזאת ששובה אותי. זה לראות, וואלה, יש פה בן אדם, כאילו, יש פה אישה, ואני רוצה מזה, אני רוצה תודה. מהאמת הזאת. וכן, אני עושה דיטוקס מרשתות חברתיות 24 שעות, וזה פשוט מפנה לי המון זמן, המון שקט.
המון אין לך זמן, פומו? אין לך תחושה כזאת של...
היה לי בהתחלה, אבל זה אפקט ההתמכרות, כולנו כן. מכורים. זה פינה לי המון זמן להיות עם המשפחה ועם הבן שלי, ובאמת לחיות את החיים בלי לתעד אותם כל הזמן. וחשבתי על זה לפני שנפגשנו ועל כל הדיטוקס הזה מרשתות חברתיות, שזה מטורף, כי כאילו אנשים עובדים שם, מי שזה כלי עבודה בשבילו, כמוני כמוך.
כן.
24/7. זו לא הייתה המטרה של הבריאה, שנעבוד 24/7.
לא, ממש לא.
וגם איך אפשר ליצור כל הזמן תכנים, אם אין לך רגע יום אחד שקט, שאת מקבלת השראה.
נכון. אבל וואו, הנה, תקשיבי, אנחנו לא מסיימות,
לא מסיימות.
אפשר למצוא אותך באינסטגרם,
בפייסבוק, אתר האינטרנט.
יש לך אתר עם תוכנית ליווי.
עם תוכניות תזונה לניקוי הגוף, ירידה במשקל, התחדשות שמשלבת גוף ונפש ביחד, ויש גם ליווי אישי ומפגשים אישיים איתי, וסדנאות, וכל טוב. פשוט תכתבו ונשמח.
יאללה, יאללה, איזה כיף.
אהו, סיסטר.
תקשיב, לא, באמת, כאילו, איך מסיימים שיחה כזאת? בא לי להמשיך, אוף.
גם לי.
אז לקראת סוף הפרק, את הזכרת לי, שיש לי פינה.
לא, פשוט רציתי לשאול אותך שאלה.
כי את מאזינה לפודקאסט.
נכון, נכון.
אז בסוף הפרק יש לי כזה מין פינה שאני מבקשת מהאורח או האורחת, שישאלו אותי שאלה. אז הנה, בבקשה, תשאלי.
אז על מה את מודה על הגוף שלך? ומה עוד את רוצה להעניק לעצמך מבפנים החוצה?
אני מודה על הגוף שלי שהוא זז, שהוא זז פיזית ורוחנית בעולם. התנועה, העשייה, הלקום כל בוקר ולבחור להאמין. ולבחור לשים כוונה בדברים ולהיות סקרנית, כאילו אני חושבת שהגוף שלי הוא מבטא את זה בעולם, כאילו את הסקרנות, את ההתהלכות הזאת בדרך, אז אני רוצה להגיד לו תודה על זה.
מדהימה.
וגם את יודעת, גמישות מחשבתית וגמישות פיזית. הגוף שלי הוא, יש עליו יש עליו, הוא הביא אותי לדברים מדהימים בעולם, את יודעת, שיניתי תפיסות עם הגוף הזה. ומה השאלה השנייה הייתה? מה אני רוצה מבפנים לחוץ? מה אני רוצה ללמוד?
כן, להעניק על עצמך מבפנים החוצה, שתכלס ענית על זה, אבל...
איך עניתי על זה?
שהגוף שלך הוא מדהים, והוא מתהלך בעולם, וכל יום את קמה עם אמונה וכוונה.
נכון.
לעשות, וזה...
כן, אני חושבת שאנחנו נוטות לחשוב שהגוף זה חיצוני, וזה רק איך שהוא נראה, אבל זה לא, וכל השיחה הזאת הייתה על זה. זה בפנים וחוץ, ותהליך.
אנרגיה אינסופית, 24/7 כן. שזורמת בך.
כן, כן, כן.
חיים.
ממש. את חיים.
תודה רבה.
תודה, אינברי, אז באמת, היה לי כיף, אני יכולה להמשיך שעות, אבל אנחנו נסיים עכשיו. אני רוצה להודות לזק אביעד, על הסאונד והעריכה, ותודה לכן, מאזינות יקרות, שנשארתן איתנו בפרק הזה, מקווה שקיבלתן ונהנתן, ותיישמו גם חלק מהתובנות. אני מזמינה אתכן לעקוב, לדרג, לשתף חברות, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
תודה רבה שהערכת אותי, היה לי קסם.